סימן קכ"ח סעיף י"ד. אין מברכים אלא בלשון הקודש ובעמידה ובנשיאת כפיים ובקול רם. אין מברכים אלא בלשון הקודש, וכל זהו מן התורה. דאלפינן כל זה מקראי, בלשון הקודש תכתיב כה תברכו בלשון הזה, ובעמידה תכתיב לשרתו ולברך בשמו. מה שירות בעמידה דכתיב לעמוד לשרת, הכינה מברכה. ובנשיאת כפיים דכתיב, הישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. ובקול רם דכתיב, אמור להם, כאדם האומר לחברו. עוד ילפינן בגמרא, זה צריך להיות פנים כנגד פנים. וכתבו רוב הפוסקים וכמעט כולם, דהן כולה לעיכוב ההוא. ואפילו בדיעבד לא יצא באופן אחר. ובכל אילו טוב שיצא לחוץ קודם רצה, כשאין יכול לברך כדינו. ובעמידה, היינו שיהיה הכהנים בעמידה, אבל הציבור רשאים לשב, רק שיהיו פנים כנגד פנים. והמנהג שהכל עומדים, וכן משמע במאירי סוטה פרק ו' פרק ז' ומגילה פרק ג', וכן משמע באשכול יכול ברכת כהנים, דחתיו שכל צריכים לעמוד לפניהם באימה ובכל בדרוש. וכהן שהוא חלוש ולא יכול לעמוד על ידי שמיכה, לא יישא כפיו והוא כישיבה. כתב את הלוי על התורה סוף חומש בראשית, שאין כהן יכול לצאת בברכת כהנים של חברו מדין שומע כעונה, כיוון שצריך לאומרה בקול רם, ואי אפשר שבשמיעה ייחשב קול רם. אמנם החזון איש כתב אור חיים שעונים שעניין שומע כעונה הוא התאחדות השומע והמשמיע, זה בדיבור וזה בשמיעה, עד שגם הדיבור מתייחס למצוות השומע. וכפי שמצאים במצוות שיש תנאים הנצחים לדיבור שבהם כדי שיצאו בו ידי חובה כקריאת מגילה מתוך הכתב ולא בעל פה, שגם תנאים אלו מתייחסים לשומע כאילו עשם. לכן הברכת כהנים שעיקרה היא אמירת הברכה. שיש תנאי נוסף שהדיבור יהיה בקול רם, מועיל בדין שומע כעונה, שאף הקול רם מתייחס לשומע. וצריך עיון. לכן דעת רב חיים מבריסק, שאין טעם בתהליבים משום חיסרון של קול רם, אלא שכיוון שדין ברכת כהנים היא לא אמרה לישראלים, וכי דכתיב אמור להם, דרשו חז"ל בסוטה ל"ח, כי אדם אומר לחברו, וכשכהן שומע מחברו, אין זה חשוב כאילו הוא מדבר בפני הישראלים. ושוב משיב דבר כתב שנושאים מדי חובת ברכת כהנים בין שומע כהנה, משום שברכה זו היא כמו תפילה, שהבקי בה אינו יוצא ידי חובה על ידי חברו. והדרת כתב שנושאים ברכת כהנים על ידי שומע כהנה, משום שצריך בלשון הקודש, ולדי השמיעה אין זה נחשב אמירה בלשון הקודש. ומה שאמרנו שאפילו בדיעבד לא יצאו באופן אחר, כי דינים אלו עיקרם על עצם הברכה, דיינו יברך יאיר וישא. ומטעם זה כתב בשו"ת שבט הלוי, שאף אם לא יברכו ברכת אשר קידשנו מצוותיו לא תקנו כלום, כיוון שהעיכוב הוא בברכת יברכך. והמנהג שהכל עומדים מלשונו שכתב שכנו המנהג, כתב בשו"ת שבט אליעזר, שמשמע שחולים ותשושי כוח שקשה להם העמידה יכולים לשבת על מקומם. ואף כשהם כהנים והשץ אומר אלוקינו כאבותינו, כתב האדרת שצריך הציבור לעמוד כמו ברכת כהנים. אולם הציצי לדעת כתב שמכך שהשמיד המשיבור הדין זה, נראה שסובר שאין המנהג כן. וכהן שהוא חלוש ולא יכול לעמוד אלא די שמיכה לא יישא כפיו, ובגדר שמיכה התבהר לאל שמדובר באופן שאם ינטל הדבר שסומך עליו ייפול. ואם יכול לעמוד שומת תיבות יברכך וכו', אלא שצריך להישען בין תיבה לתיבה, דעת הרב יושב שיכול לישא את כפיו, וישען בשעה שהשץ מקריא לכהנים. כמו שכתב משתיבור להלן לגבי דין הגבעת הידיים, שיכול להניח את הידיים בין תיבה לתיבה. וכן כתב בשו"ת אבן ישראל. ובנשיאת כפיים, אומר המשנה ברורה, ומי שידיו מרטטים ואינו יכול להגביה ידיו, אינו נושא כפיו, ואפילו בדיעבד מעכבו. אפילו דבד מעכב, ומטעם זה כתב הפרי מגדים שכהן שקטעה ידו אינו נושא כפיו. ופשוט אבנינזר כתב שדווקא אם נקטעו שתי ידיו לא יישא כפיו, שאינו יכול לקיים את המצווה של נשיאת כפיים כלל. אבל אם נקטעה ידו אחת שמקיים את המצווה בידו השנייה, יישא את כפיו. אלא שהוא יספק לא יברך ויבקש בכהן אחר שיוציאו. דעת רב שלם זלמן שכל זה בכהן שדש בעירו שהוא מוכר, ובכך לא יבוא להסתכל בידיו. אך אם לא דש בעירו לא יישא כפיו, כיוון שהוא מאוד ניכר, אף אם מכסה את ידיו בתדית. ממשיך המשבור, ואפילו אם יעשה סימוכים שיהיו קשורים בקובע שבראשו, ויכניס בהם ידיו שיהיו נושאות למעלה, לא מועיל, דרדי שמחה. אנחנו צריכים שיסו ידיהם ממש. אך אם אפשר לו להגביה משעה מועטת, יגביה בשעת אמירתו יברכה, ויניח בשעת הניגון בין תיבה לתיבה, ויחזור ויגביה בשעת אמירת התיבה, כמו שכתב בתשובה צף סופר עיין שם. תנאי נוסף הוא בקול רם, היינו בקול בינוני להפוקה בלחש. ומכל מקום לפעמים צריך בקול רם ממש, כגון שהמתפלים הם רבים, ובעינן שכל הקהל שומע, כדי מרינן בספרי. והנה מי שקולו צרות, שאינו יכול לדבר בקול בינוני, כי בלחש, לכאורה פשוט שאינו יכול לשא כפיו. וטוב שיצא קודם רצה. אמנם אם קולו נמוך אך שומעים אותו תשעה מהקהל, כתב פשוט עול לציון שיכול ברך כיוון שמתקיימת נשיאת כפיים בעשרה. סעיף תתווה, ואחר כך מתחיל שיר ציבור שים שלום, ואז הכהנים מחזירים פניהם לאחד ואומרים, ריבון העולמים, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה שהבטחתנו, השקיפה ממון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. אגב, יעריכו בתפילה זו עד שיסיים שלי הציבור שים שלום, ושענה הציבור אמן על שניהם. ואם אינם יכולים להעריך כל כך, יאמרו אדיר במרום. ואחר כך מתחיל שליח ציבור שים שלום, ואז הכהנים מחזירים פניהם לאחל ואומרים, ריבון העולמים, עשינו מה שגזרת עלינו. ובראש שנה ביום כיפור שמרחים בנוגעי היום תאמצינו, לא יתחילו לומר ריבון עד לבסוף, כדי שיסיימו עם הקהל כאחד. עשה עמנו מה שהבטחתנו, שתשים על ברכותינו כדכתיב, ואני אברכם. לכן כתב בשם הרמב"ם שהפסוק ואני אברכם מוסב על ישראלים המברכים מפי הכהנים. אמנם לאל כתב שמכתוב ואני אברכם יש ללמוד שאף הכהנים בכלל הברכה. ובגחולים ממתת נחלקו בזה רבי שמעון ורבי עקיבא, האם הפסוק ואני אברכם מתפרש על ישראל או על הכהנים. ויעריכו בתפילה זו עד שיסיים שלי הציבור שים שלום ושיענה הציבור אמן. ומסתבר שגם הכהנים צריכים לענות אמן על ברכת השליח ציבור. ואם אינם יכולים להעריך כל כך יאמרו אדיר במרום ויכוונו לסיים כאחד עם השליח ציבור. סעיף תזיין, אין הכהנים רשאים להחזיר בניהם עד שיתחיל שליח ציבור שים שלום, ואינם רשאים לקוף אצבעותיהם עד שיחזור בניהם ועומדים שם, ואינם רשאים לעקור משם עד שיסיים שליח ציבור שים שלום. יש מי שאומר שצריכים להמתין עד שיסיימו הציבור לענות אמן אחר ברכת שים שלום, וכן המנהג. אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם עד שיתחיל שליח ציבור שים שלום, ואינם רשאים לקוף אצבעותיהם עד שיחזירו פניהם ועומדים שם. לקוף אצבעותיהם פירוש שידיהם יהיו פרוסות עד שיחזירו פניהם, ואינם רשאים לעקור. ויזהרו שלא ידברו עד שירדו מדוכנם אף שכבר הורידו כפיהם. אינם רשאים לעקור משם עד שיסבם שליח ציבור שים שלום, להיזהרו שלא ידברו עד שדירו מדוכנם אף שכבר הורידו כפיהם, ואף שבלבך יאסור לדבר בשעת חזרת השעת כמובר בשכונו קוף חוב ד' כתב רב חיים שמכל מקום אסור להם לדבר אף כאשר כבר שמעו חזרת השעת קודם לכן עד שיסיימו הציבור, היינו רוב הציבור. וכמות פסק השולחן אורך שמברך אינו צריך להמתים לאלו שמעריכים בעניית המן יותר מדי, ואם המיעוט שמעריכים אינם מעריכים יותר מדי, שרוב הציבור אמרו במרוצה ובמורלוכה שחייב השעץ להמתין המיעוט, אלא שמסתמה אין לתלות בזה. ויש מי שאומר שצריכים להמתין עד שיסיימו הציבור לענות אמן אחר ברכת שים שלום, וכן המנהג. וקודם אמן לא נסתיים הברכה. ועכשיו שהמנהג לומר לכהנים ביתם מן הדוכן יישר כוח, מה נכון שלא ירדו הכהנים מהדוכן עד לאחר שיסיים השליח ציבור קדיש, כדי שלא יתבטלו הכהנים והעם מעניית אמן יש מרבה ושאר המינים על ידי זה כמו שמצוי. הטעם שנהגו לברך בכך את הכהן נשאר כוח ברמת אפרים, שהוא כהחזקה טובה לברכה שברך אותם, וכדי להוסיף להם אומץ ולחזקם בעבודת השם. ובשוט מהר"ן מינץ כתב שכוונת ברכת ישר כוח היא כשם שגמרת מצוותך כן תזכה לעשות עוד מצוות. ואף שהכהנים מצווים ומחויבים לברך את ישראל, כתב הרשש בשביעית שמותר להחזיק להם טובה על כך. עכשיו ששנינו אוכלים פירות שביעית בטובה ושלא בטובה, די מיושב שאדם מצווה להפקיר פירות שביעית שדו בשביעית, מכל מקום מותר להחזיק לו טובה על כך. ובשוט הר צבי כתב שצריכים הכהנים להיזהר שלא לענות על ברכת הקהל ברוכים תהיו, שהיא לשון ברכה, משום שיש לחוש למה שמשמעו לפי הרמב״ם שכהן המוסיף על הברכות עובר בבל תוסיף אף בלי נשיאת כפיים. מידך ראשוכן לא חשש לזה, וכתב שמשיבים הכהנים לברכיהם ברוכים תהיו. לכאורה כוונתו לפי המנהג שנהגו בחוץ לארץ שנושאים כפיים רק במוסף של יום טוב, שאז מיד אחר ברכת כהנים ואמירת שים שלום אומר השעץ קדיש. חוץ מיום ראשון שסוכות הנוהגים לומר אז הושענות, אבל בארץ ישראל שנוהגים נישא כפיים בכל יום ברוב יומות השנה אין קדיש לאחר חזרת השעץ, ואין חשש שיתבטל העם מעניית אמן יש מי רבה. סעיף י"ז, אין המקרה, כשמחזירים פניהם בין בתחילה ובין בסוף לא יחזירו אל הדרך ימין. אגב, כשיורדים מן הדוכן לא ייגעו במנעליהם המתונפים, ואם נוגעים יתלו ידיהם לתפילה שיתפללו אחר כך. כשמחזירים פניהם בין בתחילה ובין בסוף לא יחזירו אל הדרך ימין. פירוש, בתחילה כשעולים לדוכן ופניהם כלפי האחד שהוא במזרח וקוראים להם כהנים, מתחילים להחזיר פניהם כלפי העם לצד ימין שלהם שהוא בדרום, ואחר כך למערב נגד הציבור. ובסוף כשמתחיל השלי הציבור עושים שלום ומזרים פניהם כלפי הקודש, מתחילים להחזיר פניהם דרך ימין שלהם שהוא בצפון, ואחר כך לצד המזרח נגד האחד. כשיורדים מן הדוכן לא יחזירו אחריהם לאחד, אלא יצדדו ויחזרו פניהם קצת להיכל, כתלמיד הנפטר מרבו שמחזיר פניו אליו בצאתו מלפניו. וכשיורדים מן הדוכן לא ייגעו ביניהם המתונפים, נרד אך סתם, כי אמר סתם מנהלים כמתונפים הם.